צופים היקרים, שלום רב. היום אנחנו נדבר בנושאים נוספים הקשורים לדיני שכירות, שכירות של דירה, שכירות של חנות, ובדברים האלה כיוצא בזה. נוסיף עוד כמה דינים חדשים שלא למדנו בפעם שעברה. אז זהו, נתחיל קודם כל כמה הלכות, כמה דין יפה מעניין שמובא בגמרא בבא מציע ק"ב. ובית עמוד שני. שם הגמרא דנה, מה הדין אם אדם עושה הסכם של שכירות, והוא אומר בתוך הדברים שלו שהוא מזכיר את הדירה, הוא אומר שני דברים, שני תנאים הוא אומר. אבל שני התנאים סותרים אחד את השני. תכף נביא, נסביר מה הכוונה. הכוונה אם אדם מזכיר דירה, והוא אומר 12 דינרים לשנה, כן, ככה הוא אומר, 12 דינרים לשנה, דינר לחודש, ככה הוא אמר, דינר לחודש. וככה הוא אומר, ועד מה שקרה, כן, אותה שנה של השכירות, זו שנה מעוברת שיש 13 חודשים. כן, אז מה קורה בעירי כזה? מי פה מרוויח בכל הסיפור הזה? האם הסוחר או המזכיר? הוא אמר פה שני דברים שהם סותרים את זה השנה הזאת, כן? כי הוא אמר 12 דינרים לשנה, הוא אמר לו והוסיף דינר לחודש, כן? אבל השנה הזאת שמדברים עליה, שהוא מזכיר את הדירה, זו שנה מעוברת שיש לה 13 חודשים. אז מה קורה פה במקרה כזה? הגמרא דנה בזה ונשארה בספק. כן, מדוע? כי הדברים שלו סותרים אחד את השני, לגבי השנה הזאת בכל מקרה, כן? ואז אומרים, האם תפוס את הלשון הראשונה היא העיקרית, ונתפוס אותה כעיקרית, ואז לפי זה הסוחר מרוויח, כן? או שנגיד לא, תפוס לשון האחרון היא העיקרית, כן? שאז יוצא דינר לחודש, ואז הסוחר יפסיד. הגמרא נשארה בספק, במקרה כזה, האם לתפוס לשון ראשונה העיקרית או לשון אחרונה היא העיקרית, נשארה בספק. ולכן זה לא הוכרע, אז יש לנו בעיה בזה, יש לנו בעיה. הבעיה תהיה מה עושים בעיר כזה. זהו, זה מתביעות ויש ספק. קשה לנו להכריע אנחנו. יש לנו כללים בהלכה. אם זה דברים, אם זה קרקע למשל, שכירות קרקע או שכירות של דירה, אז יש לנו כלל שהקרקע בחזקת בעליה עומדת. כן, זה נחשב רשותם. כל ספק שיש בין הסוחר למזכיר, בין דירה, אז כן, המזכיר הוא המוחזק, הוא יכול להגיד לאדוני, אתה לא, אין דבר כזה, אני כך התכוונתי, ואתה לא רוצה, תעזוב. ידוע לעליונה, בקרקעות, יד המזכיר, יד בעל הקרקע היא על העליונה, זה נוכלל כזה, כן? ולכן אם זה מדובר על שכירות קרקע או שכירות של דירה, אז פה בגלל שספק, אז מי שירוויח זה בעל הקרקע, שהוא מוחזק בקרקע. כל מי שמוחזק בקרקע ידוע לעליונה כשספק. בכל ספק, בענייני קרקעות או שכירות של דירה, או שכירות קרקעות, תמיד יד בעל הקרקע על העליונה, כי הוא מוחזק בקרקע, הוא מוחזק בדירה. היא ודאי שלא הייתה מקודם, זה ברור. אין? ויש לנו פתאום ספק, אם הסוחר הזה יש לו קניין, זכות קניין, לא, אז יש לנו פה ספק. יד המוחזק, מי שוודאי מוחזק, ידו על העליונה. אז אם זה בענייני שכירות קרקע, או שכירות דירה, אז אנחנו, מי שיצא מופסד זה הסוחר בגלל הספק שהגמרא נשארה בספק. אבל מה הדין אם זה היה אותו הסכם עושים תנאי בין פועל לבעל בית שעושים הסכם. אמר לו, שמע, אתה תעבוד אצלי שנה שלמה, אם תעבוד אצלי שנה שלמה, תקבל 120 אלף שח לשנה, כן? 10,000 שקל לחודש. אומר לו, שתי לשונות. ואז אם זו שנה מעוברת, שיש 13 חודשים, אז שוב, בגלל הספק הזה, אז כן, הפועל יפסיד. השכיר הזה, הוא יפסיד. בגלל שספק, הוא מוחזק במעות, בעל הבית הוא מוחזק במעות, לכן הוא, לכן הבעל הבית הוא שהוא מרוויח בספק הזה. כן? אז עוד דוגמה נוספת, זה אם יהיה בשכירות של מכונית למשל. אם אדם שכר מכונית לשנה, גם כן עם, גם כן עם, עם הלשון הזאת שאמרנו קודם, אז מי מוחזק פה? הסוחר, סוחר בדרך כלל, שכירות משתלמת לבסוף בדרך כלל, כן? שלם בסוף, אז הוא מרוויח בסוף. אם הוא נסע במכונית שנה שלמה, הוא בא לשלם, הוא ישלם רק למשך שנה. הסוחר נסע שנה שלמה, ישלם רק 12 חודשים ולא 13, בגלל ספק, כי פה אין לנו מוחזק פה בעניין הזה פה, לגבי שכירות מכונית. כן, אז זה קורה שיש שנה מעוברת, אז זה קורה הדבר הזה. כמי שעושה לפי החודש העברי, מי שעושה שכירות לפי החודש העברי, כי כך למעשה היו נוהגים כל השנים. בשנים הקודמות, לפני הרבה שנים, היו עושים לפי החודש העברי. לא היו עושים לפי הלועזי כמו שהיום אנחנו עושים, הרבה עושים לפי הלועזי. פעם היה מקובל רק בעברי, ואז הייתה מתעוררת השאלה, הזאת. אבל האמת היא שגם בימינו זה עלול לקרות. הדבר הזה, הבעיה הזאת עלולה להתעורר גם בימינו, שיש שעון קיץ, שינוי של שעון קיץ, שעון חורף, שמזיזים בשעון אחורנית, כן? זה עלול לקרות גם בעיה כזאת גם כיום, כגון ששכרו פועל לעבוד במשמרות. אומרים לו, שמע, אתה תעבוד, כמו מישהו שאחראי, אח למשל, או על זקן, או על משהו כזה, שהוא צריך לבוא, לעבוד, אמרו לו, שמע, אתה עובד משעה 8 עד 4 לפנות בוקר, מ-8 בערב, עד 4 לפנות בוקר, בשכר כזה וכזה, כן, כן, אמרו לו 8 שעות אתה עובד, כן? אמרו לו ככה, אתה עובד משעה 8 בערב עד 4 לפנות בוקר, ואמרו לו זה 8 שעות אתה עובד. מה שקורה לפעמים קורה, אם הזיזו את השעון אחורנית, משעה בשעה 2 עשו את שעה 1 למשל, מה שקורה, אותו פועל, באמת, הוא עובד משעה 8 בערב עד 4, אבל זה יוצא 7 שעות, זה יוצא. כן, אז גם בימינו עולה לקרות מקרה כזה. אז אמרנו בכל מקרה כזה, אמרנו שיש לנו היות ויש ספק בגמרא, וגם ספק בהלכה, אז לכן אנחנו אומרים שיד המוחזק היא על העליונה. אז זהו, זה דין מעניין שיש בנושא הזה. אז ועוד דבר נוסף נוסיף, שלכן, ועוד דבר, יש לי, בגלל שאמרנו שהקרקע בחזקת בעליה עומדת, כן? יש לנו כלל כזה. כל ספק שיהיה בין סוחר למזכיר, כן? בהיות שהקרקע מוחזקת בחזקת בעליה, בחזקת הבעלים, אז לכן ידו של המזכיר על העליונה, שיש ספק, מחלוקת ביניהם, או ספק ביניהם, לכמה זמן הזכירו את הדירה? זה אומר, אני הזכרתי את זה לשנה. הוא אומר לו, מה פתאום הזכרת, רק לחצי שנה הזכרתי לך. או הוא אומר לו, אני גרת בכוח אחר, כבר אתה גרת כבר חצי שנה. הוא אומר, לא, מה פתאום גרת, רק 3 חודשים אני גר פה, לא... כל ויכוח מהסוג הזה, יש לנו כלל, יד בעל הדירה או בעל הקרקע היא על העליונה, ואם כל מה שאין ראייה ברורה, אז ידו על העליונה. הסוחר צריך להביא ראייה. זו הלכה חשובה, מעניינת. לכן כל אחד שעושה הסכם שכירות, אז כדאי שיעשה את זה ברור וטוב, כן? שלא יקרה מצב, שעלולים, אדם עלול להפסיד, כן? סוחר, כשכל דבר יכתבו בו בצורה ברורה, באופן הברור, שלא יקרה מצב של ויכוח, כן? נלמד עוד דין חדש, יש לנו כלל בגמרא, זה מובא לפחות בשני מקומות, מובא במציע חפתי תמות ב' וגם בגמרא בגיטין חפתי תמות ראשון, אין מובא, יש לנו כלל, אין הסוחר רשאי להזכיר, כן, וגם אין השואל רשאי להשאיל, יש לנו כלל כזה, כן, שוב אני חוזר. על הכלל, יש לנו כלל שכתוב בגמרא שם, אין השואל רשאי להשאיל, ואין הסוחר רשאי להזכיר לאחרים. זאת אומרת, אם אדם נשאלתי מה אם מישהו חפץ, אסור לי להשאיל את זה לאדם אחר, כן? או שכירו דירה, אני שכרתי דירה, אסור לי להזכיר את הדירה שלי לאדם אחר, או שכרתי חפץ. אסור לי להעביר את זה לאדם אחר. הרי לכאורה אני שכרתי את זה, כן? ואמרנו יש לנו כלל שכירות ממכר ליומהו, יש לנו כלל כזה. צריכים לזכור את הכלל הזה, שכירות ממכר ליומהו, ובוא נאמר שאם השכירות זה שלי, זה כבר נחשב לסוחר. אם אני למשל סוחר, ואני שכרתי מכונית למשל, או דירה, זה לא משנה. אז לכאורה זה נחשב פה שלי. אז מה הבעיה שאני נותן למישהו אחר לגור פה, או שזה, מה הבעיה בזה? כמובן שאני מדבר שלא עשו תנאים מפורש. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו שאין תנאים מפורש, אבל כשעושים תנאים מפורשים, אז אין מה לעשות. צריכים לקיים את ההסכם שעשו. אני מדבר כרגע בצורה כללית שלא עשו הסכמים, ואחר כך באים מתווכחים. אז יש לנו כללים. יש לנו כלל שאסור לאדם, אם אדם שאל חפץ, אסור לו להשאיל את זה למישהו אחר. וגם אם אני, אם אדם ששכר דבר משוים, אסור לו להזכיר את זה למישהו אחר. כן? יש לנו כלל כזה, זה כתוב בגמרא מופיע, כמו שאמרתי, בשני מקומות. כן? אז בכל זאת, יש לנו כלל, יש לנו חילוק מסוים מבין קרקעות לבין בתים. בין בית, בין בתים לבין חפץ, למשל, יש לנו חילוק. כן, אומרים, כל החשש הגדול בעיקר שאסור, למה אסור? למה אסור לשואל להשאיל ולסוחר להזכיר? למה? כן, אומר לך, בעיקר החשש הגדול הוא ששם האדם סומכים עליך, מזכירים לך, סומכים עליך, משאילים לך, סומכים עליך, מכירים אותך, מאמינים לשבועה שלך, אם אתה תשבע שקרה אונס, מאמינים לך. אבל אם אתה מעביר את זה למישהו אחר שלא מוכר לבעלים, אז פשוט האדם הזה לא אמין, הוא עלול לקלקל את זה, הוא עלול להבריח את זה, להעלים את זה, והבעלים יפסידו פה. וגם הוא לא נאמן בשבועה אותו אדם, הוא לא נאמן עליו בשבועה. לכן הסיבה שאין השואל רשאי להשאיל, ואין הסוחר רשאי להזכיר. זו הסיבה. לכן אומרים פה, לומדים פה, אם זה למשל דבר שאי אפשר להבריח אותו ולא יכול להתקלקל למשל, כן? אז מותר, זה לא נאמר על זה. כל מה שנאמר, זה נאמר דווקא על דבר, דברים כדי שאפשר להבריח אותם או לקלקל אותם, אז זה פשוט, זה עלול, אתה מקלקל לבעל הבית שאתה מעביר את זה לאדם אחר. סמכו עליך, נתנו לך, אתה לא יכול להעביר לאדם אחר כי אתה מוסיף בעל הבית ואתה גורם לו נזק לבעל הבית. לכן אסור, זה מה שאמרנו אסור. לכן אם זה כתוב אם זה דירה למשל, מותר. אם זה דירה למשל, מותר להעביר לאדם אחר. או אם זה למשל אונייה, אונייה גדולה, אי אפשר להבריח אותה. ואין אפשר, לאן יבריחו אותה? אפשר לגלות אותה מהר. גם כן, אין בעיה שיבריחו אותה, אין בעיה שיקלקלו אותה. דובר באופן הזה, אבל דבר אחר, אפשר להבריח. סוס, אפשר להבריח אותו מפה, קח אותו לשטחים. כן, מכונית, אפשר להבריח את זה. כן, אז לכן אמרנו אסור, זה מה שאסור. כן, זה מה שכתוב בהלכה, בשולחן ערוך. אבל דין חדש יפה, מעניין, כן, ראיתי ברשב"א בתשובה, כן, כתב דין מאוד מאוד מעניין. בנושא הזה, אומר שמה שאמרנו אסור, שאסור לשואל להשאיל ולסוחר להזכיר, זה כל הדברים שבעל הבית מאוד, ברור לך שהוא מקפיד על זה. כן, דבר מסוים שהוא מקפיד, שומר עליו, מקפיד עליו. הוא לא מעוניין, מסתבר שהוא לא מעוניין שיעבור מאחד לשני. לכן זו הסיבה שאסור. אבל הוא אומר, כותב הרשב"א, אם ישנם מקרים של בעל הבית אין קפד על כל כך. אם בעל הבית הזה, למשל, של החפץ, בעל החפץ, נוהג להשאיל לכולם. נוהג להשאיל לכולם, הוא לא מקפיד דווקא לתת לך. אז אין בזה בעיה. אין את האיסור הזה, מותר. מותר אם אדם שאל להשאיל לאדם אחר, וגם למי שהסוחר להזכיר לאדם אחר. זה מותר. למה? כיוון שאתה יודע שהבעלים מקפם, פעם מזכיר לזה, פעם מזכיר לזה, פעם מזכיר לזה, פעם מזכיר לזה, פעם משאיל לזה, פעם משאיל לזה, פעם משאיל לזה. אתה רואה? אתה יודע שזה ככה הוא נוהג לעשות עם החפץ הזה. אז פה אין את הבעיה הזאת, אין את הבעיה הזאת שאין השואל רשאי להשאיל ואין הסוחר רשאי להזכיר. זה חידוש מאוד מאוד יפה, מעניין, שראיתי בדברי הרשב"א. אז זהו, זה כלל מעניין. לכן, למשל, אם אדם לקח, לפי זה יוצא, לפי זה יוצא. אם אדם שאל מגמח, כלי למשל, מגמח, יש בעם ישראל הרבה הרבה גמחים, ברוך השם, מהרבה הרבה הרבה דברים. גם בנושאים דברים, כלי עבודה ומוצצים וכו', וגם, כן? אז הוא אומר, במקרה כזה שהם משאילים את החפץ הזה לכולם, זה עומד לכולם, הם משאילים לכולם, וזה מה שיוצא מפה שמותר. אם יבוא השכן שלי לבקש ממני, תעשה טובה. מה שעכשיו האחשר זה שישאל, תתן לי להשתמש בו כמה זמן אצלי. אם אני יוצא שמותר לתת לו, מותר להשאיל למה? כי אני יודע שבעלים עצמו גם היו מסכימים לתת לו, כי זה גמח. גמח משאיל לכולם, הוא לא עושה אלם כן איזה, אתה מבין שזה מוגבל. אתה מבין שהאדם הזה הוא זר, אם אתה רוצה לתת אדם זר מסוים, שהוא לא, שזר להם, אתה יודע שהוא זר להם, אין, אז ודאי שאסור. לבוא אדם סתם מחוץ לארץ, אתה לא מכיר אותו, אסור לך להעביר לו את זה. אתה לא מכיר את הבן אדם. מדבר סתם שכן שלך, אדם נאמן, ואתה יודע שגם אם הוא ילך לגמח, גם ייתנו לו. אז יצא שמותר, בזה לא אמרינן, אין השואל רשאי להשאיל, ואין הסוחר רשאי להזכיר. יצא שחידוש מעניין שבמקרה כבעין זה, מותר, אם אתה ברור לך שאתה יודע שהוא לא מקפיד. כן? זה דין מעניין. כן? עוד יש לנו עוד דין חדש, נאמר דין חדש, שזה משם, מכן הראש בתשובה. הראש בתשובה מביא את זה. שני בני אדם החליטו להשכיר דירה בשותפות. כן? החליטו ביחד, בוא נשכיר את הדירה הפלונית, ביחד נגור שם ביחד. ועשו הסכם והם גרים. כן, אחד מהדיירים, פתאום, אחד משניהם רוצה לעזוב את הדירה, ואומר, שמע, אני אביא לך מישהו אחר במקומי, בסדר, אני גרנו, ועכשיו אני צריך ללכת, צריך לעבור, אני צריך לזה, אני עוזב, ואני מביא מקום מישהו אחר. כן, הוא יכול לעכב בעד, הוא אגיד לו, סליחה, אני שכרתי איתך, סיכמנו שנינו נגור פה ביחד, ואתה הולך להביא לי מישהו אחר שאני לא יודע, לא מכיר אותו, לא יודע, אולי אני לא מסוגל לסבול את הטבעים שלו ואת ההתנהגות שלו, ואני לא מכיר, אני פשוט אי אפשר לדעת מי. לכן אני מקפיד, סיכמנו ביחד, אתה לא יכול לעזוב אותי וללכת. אין, אז הוא יכול לעכב בעד, ולהגיד לו, אדוני, שכרנו לשנה, אתה לא יכול לעזוב. אתה לא יכול לעזוב במצב שנה להביא לי מישהו אחר. אין דבר כזה, כאילו, הוא יכול לעכב, כן, וזה גם מובא, כן, הביא את תשובת הראש הזה, מביא, כן, הביא השולחן ערוך בסימן שין תת זין, סעיף ב', מי שמעוניין לראות. זה עוד חידוש מעניין מאוד. עוד דין חדש, גם כן מאוד מעניין, ומאוד חשוב, מאוד מעניין. אדם, נוגמה, ראובן, משל, שכר דירה לחמש שנים. חמש שנים, והוא אדם ש... תמיד נוסע כל פעם מקומות בעולם, עושה עסקים, מה שקרה שהוא שכר את הדירה לחמש שנים, ומה שקורה שהוא עזב את הדירה והוא שומע, אבל הדירה שמע שהסוחר הזה שלו גר כבר כמה חודשים בחוץ לארץ, וכנראה הוא עומד לגור שם עוד כמה חודשים בגלל העסקים שלו, והדירה נשארת ריקה, האם, השאלה היא, האם בעל הדירה יכול לבוא להגיד, לבוא לקום, סליחה, מה פתאום, אני, היות והוא לא נמצא פה, אין לי מי לדבר, כן? אם הוא יכול להתקשר אליו ולהגיד לו, אז זה מצוין, אבל בוא נאמר שהוא לא יכול להתקשר אליו אפילו, ונקרא מקרה גרוע, יכול בעל הדירה להיכנס לשם, או להכניס סוחר אחר להכניס לשם, כן? אבל לא שהדירה שכורה כבר למישהו והיא שייכת כבר להוא מארצות הברית, בחוץ לארץ, שייכת לו למעשה, כי הוא שכר אותה לחמש שנים. ואפילו אם הוא שילם על זה, שילם את כל החמש שנים מראש, אמר לו כך, 100,000 שקל, או כמה שזה עולה, לחמש שנים, קח את כל זה מזה. בעל הדירה יכול לבוא להתנגד שהדירה שלו תישאר ריקה. זה חידוש מאוד מאוד מעניין, שבעל הדירה יכול להתנגד שהדירה שלו תישאר ריקה. אפילו שהם משלמים לו, מדוע? מסבירים שם הראשונים, מסבירים, המורדכי, כן, מסבירים את זה, כן, על פי פסוק בישעיה, חבדלת, י' ב'. נשאר בעיר שמה, ושהיה יוקד שער. כן? שהיה יוקד שער. כתוב זה, כתוב, הפסוק הזה מובא בישעיה. כמה שם הפסוק הזה מסבירים שם. גם מפרשים, גם ראשי שם. שהדבר שנשאר ריק, מקום ריק, עיר ריקה, פית ריק, זה יכול לגרום נזק רוחני למקום הזה. זה פשוט נעשה מקום ריק, יכול לגרום לכך שיכנסו לשם דברים גרומים רוחניים, לא כל כך טובים בתוך הדירה. דירה שלא מיושבת, מקום לא מיושב, יכולים להיכנס גרומים שליליים, רוחניים, לא טובים לשם לדירה. כמו מזיקים כאלה למיניהם. לדירה, דירה ריקה. כן? לכן בעל הדירה יכול להתנגץ לה. מה אתה עושה לי בדירה? מה מכניס לי? אני מחר רוצה להיכנס לדירה. הוא יבוא סוחר אחר אחריך, זה יפריע לו, זה יזיק לו. לכן יש בעל הדירה עניין שהדירה לא תהיה ריקה. גם יש כאלה אומרים, אולי ייכנס שם, הבית יתמלא אכברים, יתמלא כל מיני בעלי חיים, לשלוש, אז הוא חושש ש... לכן יש לו אפשרות להתנגד לכך שהדירה תהיה ריקה, כן? הוא יכול אפילו להכניס דייר אחר, למרות שזה סחור עכשיו להוא שנמצא בחול, יחזיס דירה, סוחר, עד שהוא יחזור הבן אדם הוא משם, יכול להכניס, זה בהחלט כן, חידוש הובה ברמה סימן שין תזיין, סעיף א', גם כן הדין הזה, זה דין שהביא המורדכי, משם המורדכי, על פי הפסוק בישעיה, שמקום ריק, לא מיושב, מושך אליו כל מיני דברים שליליים לא טובים. כל מקום, בית, זה... אין, ברגע שדברים לא, מקומות לא מיושבים, אחרי, אם אתה נשאר הרבה זמן שם ככה לא מיושב, מדובר הרבה זמן, לא מדובר שבוע או חודש או דבר כזה. וגם יש אומרים שאם משאיר את הרעיתים גם כן, אז זה גם כן משהו. הכוונה בעיקר שכאלה אומרים, דווקא שנשארת ריקה לגמרי, אם אתה משאיר שם רעיתים וציוד וכל זה, אז עדיין זה לא נקרא ריק, זה לא נקרא ריק, יש ככה אומרים. וגם כמובן שאם הוא עוזב לחודש, חודשיים, זה לא נקרא לעזוב. זה לא נקרא לעזוב. לעזוב זמן רב, מושך. אז זה דין, דין חדש, דין חדש, גם כן מעניין, שיש לנו בהלכות סוחר ומזכיר. עוד דין נוסף, שמעניין, שיש לנו בשם מהרשם, כן, מביא את זה. אדם שכר... מקולת, סופר, מסחר ממישהו. היה בעל הסופר שם, הוא בא אליו וסחר את המקום הזה שם, את הסופר הזה. סחר את זה ממנו. דוגמה גם כן לזמן ארוך. הסוחר בדום החליט, הוא אמר שמה, זה שלי לזמן הזה? אז אני אעשה בזה מה שאני רוצה בינתיים, כן? אני רוצה להשתמש בזה כרגע למחסן, להכסן שם הרבה הרבה ציוד, מאכלים, כל הדברים האלה. יש לו דוגמה, עוד מקולת במקום אחר למשל, ונוח לו עכשיו להשתמש בסופר הזה או במקולת הזאת, שתשמש לו כמחסן, או יהפוך אותה למשהו אחר, יהפוך אותה את הייעוד שלה למשהו אחר. כן, הוא רוצה, הוא אומר, שמע, זה שלי, אני שכרתי את זה לחמש שנים, אני אעשה בזה מה שאני רוצה. מה קורה? זה זכותי. אז זהו, מהרשם אומר, זה לא נכון. מהרשם דוחה את דבריו של הסוחר הזה, אומר לו, לא, אתה לא יכול לשנות את הייעוד של זה. כן, מדוע? מדוע? אומר, אם אתה דוגמה, אתה עבר את זה למחסן, למשל, זה היה חנות. אם זה היה סופר עובד, היה כקליינטים קבועים שבאים, נכון? מה שיקרה, אם אתה עובר את זה למחסן, הקליינטים מסכים לבוא, וגם מחיר המקום יורד באופן אוטומטי, המחיר שיורד, כן? סופר עובד, להזכיר אותו, זה הרבה יותר, עולה יותר מאשר בתור מחסן. נכון שלך, אבל אתה משנה את הייעוד, אתה מזיק לי. אז המזכיר פה יכול להתנגד ולהגיד לו, שמה, אני מבקש, אני לא מרשה. יכול להתנגד ולחוף אותו, לחוף אותו, שהוא לא יוכל להפוך את זה לייעוד אחר. אין, הוא לא יכול. זה סופר, אתה חייב להשאיר את זה בתור סופר. אתה לא יכול. כדי שלא יזיק לבעל הבית, למזכיר, כן? עוד שאלה מעניינת שקרתה. בחור ישיבה, בחור ישיבה שיש לו מיטה קבועה בישיבה, כן, היה צריך, אין מושג למה הוא עשה את זה, אם היה צריך כסף או לא, אני לא יודע למה, אבל מה, הוא הזכיר את המיטה שלו, מישהו מחוץ לישיבה, ולכמה ימים לקח ממנו 300 שקל. מישהו בחוץ הבא לישון, כן, הישיבה שומעה את זה, שהוא ככה הוא עשה, והרוויח 300 שח, דורש ממנו הישיבה, נא להביא לנו את הכסף לפה. מה שעשית הדבר חמור, ואלף זה, אבל בטח אנחנו מדברים מבחינה מומנית כרגע, הם דורשים את הכסף שהוא קיבל. אבל הוא טוען, סליחה, יש לי זכות לישון פה. מחרתי, הזכרתי את הזכות שלי, מישהו אחר, מה הבעיה? מה הבעיה? יש לי זכות, ומה הבעיה? מה ההבדל אם אני שם פה, מישהו אחר, מה ההבדל? מה הדין בזה? אז התשובה היא שהישיבה צודקת, כי למעשה הם לא הזכירו לו את המיטה, הוא לא שכר את המיטה מהם, הוא לא בעל הבית על מיטה, זה לא שלו שהוא יכול לשנות ייעוד ולעשות דברים, הוא לא יכול. זה רק נתנו לו רשות להשתמש במיטה, זה כמו רשות, כמו שאני נתן למישהו להתבוא תשתמש, כך בוא תשב על הכיסא שלי פה. זה סימן שהזכרתי לו את זה. או הכנסתי למכונית שלי, טרמפיסט. איך למה בבקשה תיכנס, אז מה, אני הזכרתי לו את המקום? זה רק זכות שימוש, הישיבה נותנת לו זכות שימוש בלבד, ולא מעבר לכך, והוא לא יכול להעביר את זה, לכן הוא לא יכול להזכיר את זה למישהו אחר. ופרט לזאת זה גם מתנגדים, שיבוא אדם זר, הם מתנגדים מאוד לכל הדבר הזה, וזהו. אז לכן הדין עם הישיבה, שהם יכולים לדרוש את הכסף, אין לו רשות לעשות מה שהוא עשה, זה שלא כדין. שאלה, דין חדש מובא בגמרא גם כן מעניין, כן, בגמרא במציא הקופב עמוד ראשון, מספר את בן אדם שכר שדה, ותנו מראש, המזכיר יתנו ביחד שהוא יזרע אותם, את הקרקע הזאת יזרע חיטים. כן, זה התנאי ביניהם. מה שהוא עשה, הבן אדם הזה, הסוחר, הלך בשינה וזרע בזה שעורים. זרע שעורים. כן, הסורים גדלו, אבל בא לשם פתאום מכת מדינה מסוימת שהזיקה לכל השדות מסביב וגם לשדה הזאת. כל השדה, גם השדה הזאת ניזוקה, של הסוחר הזה, של הסוחר. וזהו, אז עכשיו פה זה מכת מדינה. זה נקרא מכת מדינה, כי קרה זה לכל השדות, או לרוב השדות זה קרה, הנזק הזה שקרה, אז לכן זה נקרא מכת מדינה. בדרך כלל מקרה כזה, הסוחר מקבל, כאילו, מקבל הנחה, עושים לו הנחה מהסחירות, מורדים לו מדמי הסחירות בגלל שזה מכת מדינה. כן, בעזרת השם, אחד השיעורים הבאים, אנחנו נדבר מה זה מכת מדינה, יותר נסביר את זה יותר, נביא דוגמאות, נסביר את זה, מרצה השם. אבל במקרה שלנו, זו מכת מדינה שלכאורה הסוחר יכול לבקש להפחית מדמי הסחירות, לפי הנזק שקרה. ככה זה הדין. אבל בגלל שהוא שינה, הסוחר זה שינה מההסכם, בעל הקרקע אומר לשמע, אדוני, אתה תשלם מחיר מלא. שום הנחה לא תקבל מהסחירות. אף שהייתה מכת מדינה, מדוע אתה שינית? אני ככה הוא מתרץ, ככה בעל הקרקע אומר לו, אני התפללתי שהחיטים שלי יצליחו, שיהיה לי הצלחה בחיטים. אתה שינית, אז שינית את התפילה שלי כבר, היא לא מועילה, כי אתה שינית אותה, את הייעוד, את התפילה. שינית, אז לכן, אילו היית זורע אותה חיטים, ודאי שהתפילה שלי הייתה מועילה, והשדה שלי הייתה ניצולת, ולא הייתי מוסיד. אתה שינית את הייעוד של הקרקע, כמו שסיכמנו, ואז התפילה שלי לא הועילה. אמרתם, זו טענה. כשאדם משנה, לומדים פה דבר, כלל חשוב, כשאדם משנה מההסכם, אז שידע לו. בטענות קלות אפשר לחייב אותו, טענות קלות, שאדם משנה מההסכם, לכן אדם ישתדל לעמוד בהסכם שמשהו סיכמו, כן? שאלה נוספת שקרתה, כאן אדם שכר דירה גדולה, ולפתע פתאום גשמים התחילו להיכנס לתוך הדירה, גשמים רציניים לתוך הדירה, ואז הוא הודיע לבעל הדירה, הוא הודיע לו שמה, צלצל לו, תראה, יש לי גשמים, בוא תראה, נכנסים לדירה. וכן, אין בעיה, אני אשלח לך, ואני אבוא מהר ואסדר לך. מה שקרה, שעשרה ימים הוא לא שלח, בעל הדירה לא שלח 10 ימים לאדם שיתקן את זה. אז הסוחר הלך, הביא, הזמין חברה מיוחדת, שתעשה את האיתום המתאים והכל, כל הדברים מה שצריך, והוא שילם להם 3,000 שח לחברה שבאה לעשות אותו. והוא מבקש מבעל הדירה, אדוני, תשלם לי בבקשה את 3,000 שח. בעל הדיר אומר לו, לא, אדוני, למה הזדרזת? אני בדיוק, עמדתי בדיוק למחר לבוא, מצאתי מישהו ב-1,500 שח, אדם כזה זול ואדם טוב, עושה טוב, בדיוק עמדתי להביא מחר, מה, אתה הפסדת אותי עכשיו, מה אתה הזמנת בעוד 3,000 שח? מה פתאום, אני מוכן לשלם לך רק 1,500, כי זה מה שאני מצאתי עכשיו, יש לי בעל מלאכה. מה הדין במקרה כזה? זהו, אז פשוט התשובה היא פשוט בדבר כזה, כמה זמן נותנים לבעל הדירה לתקן תקלה שקורית בדירה? כמה זמן? זהו, זה משתנה בין תקלה לתקלה. ישנם תקלות שבאותו יום הוא צריך לבוא. דוגמה, עם דלת כניסה ניזוקה שאי אפשר לסגור אותה. דוגמה, הוא חייב באותו יום. עם נזילה חמורה במים, בעז הראשי, אז גם כן הוא חייב באותו יום, אין חשמל בכלל בדירה. זה גם דבר שהוא חייב באותו יום לשלוח, הוא לא יכול להגיד לו, חכה כמה ימים, כך שבוע, שבועיים. ישנם דברים שאפשר קצת יותר. זה משתנה בין תקלה לתקלה. כמובן לפי מה שהעולם, לפי עומדן דעת של העולם זה הולך, כמה זמן, משתנה בין תקלה לתקלה. לכן במקרה, בוא נחזור לשאלה שלנו עם הגשם. עשרה ימים שנכנס גשם לתוך בית, זה הרבה זמן, עשרה ימים. זה הרבה זמן. לכן הסוחר פה צודק, כי כבר הוא הגזים, כאילו הוא עבר את הגבול, את הסבירות, כי זאת תקלה שלא צריכים לתת לה שבועות, אלא צריכים, אם היה מביא תוך שלושה ימים, ארבעה ימים, זה עוד סביר. בתקלה מהסוג הזה. ותלוי גם איזה כמות גשם, גם תלוי איזה כמות הגשם. אז שוב, כל תקלה ותקלה משתנה הזמן, ואם לא, ואם רואים שהמזכיר משתהה, אפשר ללכת להזמין לתקן ולחייב אותו לשלם. בואו נדבר בשאלה הבאה. מקרה נוסף שקרה, אדם שכר דירה לשלוש שנים. נכנס לדירה, רואה, מסתכל, הוא משמע, זה עדיין לא נעים לי ולאשתי לגור זה עדיין לא נעים לכל כך לגור ככה. לא נעים לכל כך לגור במקרה, מה הוא עשה? הוא עושה שיפוצים קצת, הוסיף כל מיני שיפוצים שלנו לגור, אחרי שלוש שנים למשל, הוא עזב את הדירה, והוא מבקש בבעל הדירה, תשלם לי בבקשה, תראה הוצאות, כמה עשיתי בדירה. בבעל הדירה מתנגד. הוא אומר, מה, למה עשית? ביקשתי ממך? לא רק ביקשתי ממך, עשית למען עצמך. התשובה בקצרה כרגע, נאמר בתשובה בקצרה, שאם באמת שבח בדירה, כזה שזה באמת משביח את הדירה באמת, אז ישלם לו כי ירוד יסתה חברו שלא ברשות. נלמד סכום מסוים נמוך, שבעזרת השם ירצה השם נלמד את זה יותר טוב, יותר מאוחר, אבל העיקרון שהוא ישלם סכום מסוים, בבית הדירה ישביח, ישלם לו סכום מסוים. בוא נדבר עוד שאלה קצרה. מה הדין אדם שכר כיסא נוח בשפת הים? כן, וקורה, ופתאום הוא רוצה ללכת הביתה, ופתאום בחבר שלו, תן לי את כיסא, תן לי את הכיסא לשבת. מה הדין בזה? התשובה היא שאסור. אסור להעביר את הכיסא לאדם אחר. כי זה הכלל, זה תנאי סחירות שהיה מעיקרה, בין, כן, זה אחד הכללים שאתה עוזב את הים, אתה עוזב את המקום, בטלה המקום, אתה כבר לא בא לבית, אסור להעביר את זה למישהו אחר. להעביר את הכיסא למישהו אחר. אם היית יושב כל היום, תיישב כל היום, מותר לך, זה התנאי. אבל שאתה תתאום, התנאי היה שאם אתה עוזב את המקום, קלטה הסחירות, ואתה פשוט לא יכול להעביר למישהו אחר, יש לזה בעיה של גזל, צריך להיזהר. כן, קרה עוד, כן, יש עוד בעיה שצריכים להיזהר ממנה. קרה מקרה שאדם משפחה הזמינה דירה לבין הזמנים, כמה ימים בין הזמנים, והוא שאל אותם, בא לי דירה, כמה אנשים אתם, כמה מיטות אתם רוצים? אמר להם, אנחנו רוצים שמונה מיטות. כן, אמר להם, כל מיטה 70 שח. זה בסדר, אמרו שמונה אנשים מהם, והוסיף להם שמונה מיטות. הנה המזכיר הזה בעל הדירה, בא, עושה ביקור, ופתאום רואה, הדירה מלאה אנשים, כל המזרונים, כל הרצפה מלאה מזרונים, וכל שמונה ישנו שם 20. רצו לחסוך כסף, אמרו, מה? לא צריך זה, ככה הם אומרים. זה בעיה, הבעיה זה לא פשוט שמותר, אתה לא סחר. וכמה שיותר אנשים, אז שימוש בדירה הוא יותר גדול, והבלה יותר גדול, והשימוש במים, כן? אז לכן זה בעיה מסוימת, הם צריכים לפרצות אותו, את בעל הדירה, ולא לעשות דבר כזה, כן? עוד דין נוסף נגיד שקרה, עוד מקרה שקרה, זוג צעיר שכרו דירה, כמה חודשים לפני החתונה שלהם, לפני שעמדו להתחתן, שכרו דירה במקום מסוים, והנה פתאום כמה לפני החתונה, הבחורה אומרת, שמה, המקום הזה לא מוצא חן בעיניי, המקום שלך, האזור שאנחנו גרים, שנגור בו בדירה הזאת, לא מוצא חן בעיניי, בגלל סיבות מסוימות אישיות שלה. והם מבטלים, רוצים לבטל את ההסכם. יומיים, שלושה יומיים לפני החתונה. בעל הדירה אומר, מה אתה אומר לי עכשיו? מה זה המודיע לי? אתה לא עכשיו? איפה אני אמצא עכשיו סוחר? בקיצור, זו בעיה. פשוט הם צריכים לפצות את בעל הדירה עד שהוא ימצא סוחר אחר. בדרך כלל זה חודש, בדרך כלל. אלא אם כן, טוב, זה משתנה ממקום למקום הזמן הזה. זמן סביר, צריכים לשלם לפחות חודש. אם זה מקום נורמלי, זה חודש בדרך כלל. ככה, זה הזמן שנותנים, וצריכים לפצות את בעל הדירה. עכשיו עוד שאלה אחרונה. מה הדין דירה שכורה? והיא קרה פיצוץ בצינור המים, והמים זורמים. אבל מה? המים זרמו, אבל הם לא ראו את הפיצוץ. רק אחר כך התברר שפיצוץ מתחת לקרקע, ונזלו הרבה מים נזלו. אז יש פיצוץ, וגם הרבה מים הלכו לאיבוד, וחשבון המים הגיע הרבה, הגיע חשבון המים גדול. כן, בוא נאמר שהעירייה לא מפצה אותם. מה הדין מקרה כזה? תיקון הצנרת ודאי יחול על בעל הדירה, כן? כן, כל הדברים כאלה קבועים, שבדירה, בעל הדירה הוא צריך לתקן אותם, דברים קבועים. אבל מה הדין לגבי המים שהלכו לאיבוד? מה הדין בזה? מי יישא בהפסד הזה? כן, אם העירייה לא מוכנה או משהו כזה. כן, זה לא פשוט השאלה הזו, מדוע? כי כתוב בהסכם הסחירות כתוב שאת חשבון המים ישלם הסוחר חשבון המים, כן? אז תראו, הנה זה חשבון המים, כן? אז לכאורה זה בעיה. ראיתי שכתבו שבכל זאת בעל הדירה הוא יישא בהפסד הזה. למרות שכתוב שאת הוצאות המים ישלם הסוחר, הכוונה הייתה, ברור שהכוונה הייתה על המים שהוא משתמש בזה הכוונה. כן? ולא מים רגילים שהולכים לאיבוד בגלל הצינור שבעל הדירה שהוא גרם. אלא נראות שכתוב שאת הוצאות המים וחשבון המים ישלם הסוחר, אבל הכוונה היא על שימוש רגיל, מה שהוא משתמש הכוונה. כן? ועוד דבר, עוד הלכה קטנה, לגבי, ראיתי בספרים, כתוב, אם יש בצנרת, בביוף, סתימה, אז מי שלם? כמובן, אני לא מדבר על החלפת צנרת, אלא מדובר פתיחת סתימה, הסוחר ישלם. מדוע? ככל שהוא גרם לדבר הזה. זורקים לשם כל מיני משליחים, כל מיני דברים כאלה שם, קוראים לסתימה, וכל שאפילו הוא, גם כן, הוא, בני משפחתו, ישליחו לשם וסתרו. לכן, דבר כזה, הסוחר ישלם, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם, שתזכו לכל טוב, והשם ישמור את כל עמו ישראל מכל דבר רע.